שלום, אתם בפודקאסט האינטרסנטים של דה-מרקר, היום יום רביעי, חול המועד סוכות, ובאולפן אנחנו, כמו תמיד, איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום סמי.
שלום, שלום איתן.
איך עובר עליך החג?
בינתיים בנעימים, כמקובל, אוכל וספורט.
אני גם, אוכל, קצת ספורט, ובעיקר מבטים על התמונות המדהימות שכולם שולחים מכל העולם, והם נהנים ואני פחות.
בהחלט, ואני רואה תמונות מהדולומיטים ומארצות הברית ומסקנדינביה וכמובן מאיי יוון, ותהיתי איפה היית רוצה לבלות.
קשה נורא לבחור עם כל המבחר העצום הזה, אבל אתה יודע, מצד אחד הבלגן של לנסוע לחוץ לארץ, כל הבדיקות, ומצד שני, האפשרות שאולי גם אנחנו נשלח פעם לחברים שלנו איזו תמונה.
כן. דמה, אני אשלח לך תמונה מחוף הים פה.
בבקשה, אתה תשלח לי תמונה מחוף הים בנתניה, ואני אשלח לך תמונה מחוף הים בחדרה, ואנחנו נשווה מה יותר מרשים את החבר'ה.
טוב, יש גם עסקים.
יש גם עסקים, כן. אז יאללה. החל מהיום, לראשונה מאז קום מדינת ישראל, יכולים האזרחים לעבור מבנק לבנק תוך 7 ימי עבודה, כאשר הבנק החדש, זה שאליו בחרתם לעבור, יטפל בכל הצדדים הטכניים של המעבר, בלי כסף. לכאורה, זו מהפכה. מעברים כאלה יכולים לאפשר לציבור לעשות שופינג בין הבנקים, ולגרום להורדת מחירי העמלות ושיעורי הריבית על ההלוואות. במציאות, לעומת זאת, עדיין לא ברור מה יקרה. בנק זה לא חברת סלולר, לא ברור אם ימצאו הבנקים שיבחרו לשבור מחירים בכל השוק כדי לגייס לקוחות חדשים, וגם לא ברור איך הציבור יגיב. אנחנו נדבר על זה.
אז בזמן שעם ישראל סעד עם משפחתו תחת הסוכה, הבורסות בעולם ובעיקר בארצות הברית ירדו בשיעורים חדים, והפרשנים סיפקו לכך שורה של סיבות, מבעיות בשוק הנדלן בסין, דרך חשש מאינפלציה, מחירי ניירות ערך שפשוט הפכו לגבוהים מאוד, וגם ציפיות לתחילת הסיום של המדיניות המוניטרית הקלה של הבנקים המרכזיים. אנחנו נדבר על כך עם אלכס ז'בז'ינסקי, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות מיטב דאש, והוא גם מעריך שהעלייה בהיקף התחלות הבנייה בישראל עשויה, לא תאמינו, לגרום להאטה בקצב עליית מחירי הדירות.
נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן שוב קרא אתמול מעל הבימה של האום לכל העולם להתאחד במאבק בקורונה, ועוד יותר חשוב במשבר האקלים, והוא גם קורא לגיבוש ברית עולמית של דמוקרטיות כדי להתמודד עם משברים גלובליים. אלא שבדרך לשם עולות לפחות שתי שאלות. האם הוא באמת מתכוון לזה? אחד. שתיים, האם הוא יכול להצליח ליצור ברית כזו בעולם כה מפולג שבה כל מדינה פועלת עבור עצמה? אנחנו מתחילים. סמי, היום זה יום חג לאזרחי מדינת ישראל, ואני לא מדבר על חג הסוכות. מה החג הזה? במה זכינו?
בדיוק, זה חג של לקוחות הבנקים, בתנאי קודם כל שהם באמת השתמשו במתנה שניתנת לנו. במה מדובר? מדובר ברפורמה שיצא לדרך למעשה בתקופת שר האוצר הקודם, משה כחלון. אתה זוכר שהוא חתום על הרפורמה בסלולר, שאפשרה לכל אחד לעבור מחברת סלולר אחת לחברה אחרת, בלי כנסות ובלי עלויות מעבר, אז הוא התאהב ברעיון הזה. הוא הבין שהכוח האמיתי של צרכן בא לידי ביטוי רק שהוא באמת יכול לעבור מחברה לחברה בקלות ובלי תסבוכות. ולכן הוא אמר, בוא נעשה את זה גם בבנקים. רק שפה היו חבלי לידה הרבה יותר קשים, לקח איזה 4-5 שנים לגבש את זה, ואחרי הרבה מאוד עבודה שנעשתה גם בבנק ישראל, יוצאת היום פורמת הניידות של לקוחות הבנקים. מה היא אומרת? היא אומרת בעצם שאתה יכול לעבור מבנק לבנק תוך 7 ימים, בלחיצת כפתור, אולי שני כפתורים, בחינם, אתה לא צריך לשלם על זה, ובעיקר, יש אחריות לבנק שאתה עובר אליו לקחת את הטיפול בכל מה שקשור, בכל ההתחייבויות שלך מול חברת החשמל,
הוראות הקבע, כרטיסי אשראי, כל הבלגן הזה.
כל הדברים האלה שנמצאים בבנק הקודם שלך, הבנק החדש הוא זה שמטפל בהם, ויש גם מין שירות כזה של עקוב אחריי, שכל, נגיד שאתה בלקוח של בנק לאומי ואתה עובר לבנק דיסקונט, כל התחייבות שמגיעה לבנק לאומי עוברת מיידית לבנק דיסקונט, למקום שבו אתה פתחת את החשבון שלך, וזה הבנק שמנהל עבורך את כל האינטראקציות עם כל העולם,
רגע, כדי שאתה התחייבות? לא תצטרך לשבור את הראש. גם המשכנתא שלי, גם ההלוואות שלי, גם הפקדונות שלי,
יפה.
איך זה עובד?
אז זהו, אז זה לא מושלם, משום שמה שכן עובר זה יתרת הזכות או החובה בחשבון העובר ושאב, הכרטיסי אשראי, הוראות קבע, הדברים האלה עוברים איתך, מה שלא עובר מיידית זה הלוואות למיניהם, משכנתאות, כי זה מחייב את הבנק הקולט לבוא ולבדוק מה מצבך.
מה העסקה.
כן, אתה לא יכול לבוא פתאום עם איזה משכנתה של מיליון שקל.
שאני לא משלם אותה כבר שנתיים.
בדיוק. לא, גם בלי שהוא ידע מי אתה ומה אתה ומה השכר שלך ומהו כושר ההחזר שלך. לכן פה צריך פרוצדורה קצת יותר מורכבת. אבל עדיין, העובדה שאתה יכול לעבור לבנק אחר, כשהבנק האחר הוא זה שעושה עבורך את הסידורים האלה, היא כבר חשובה. עכשיו תשמע.
תשמע, אם לוקחים את ההשוואה לרפורמת הסלולר, אז אנחנו מקבלים את הדבר הראשון, האפשרות לדלג מחברה לחברה די מהר. אני לא יודע אם נקבל את הדבר השני, והוא לא כל כך חשוב אולי במקרה הזה, אתה זוכר שם היה העניין של לשמור את המספר טלפון שלך.
נכון.
אז אני לא יודע אם מספר החשבון בנק זה כזה אותו דבר.
אף אחד לא מכיר שלא. את מספר חשבון הבנק אז... שלך, ואם מישהו מכיר את מספר חשבון הבנק שלך, אתה בבעיה.
בדיוק, אז זה, אבל זה אני אומר בחיוך, אבל הדבר המרכזי זה שברפורמת הסלולר קרה דבר, ונכנסו חברות חדשות, גולן טלקום, הוט וכן הלאה, והם שברו את השוק. הם פשוט מהיום להיום התחילו להציע מחירים שהם רבע ושליש מהמחירים של החברות האחרות. איפה יש פה בנק שפתאום יציע שליש מחירים, ומה זה אומר על כל שאר הלקוחות שלו? זאת אומרת, אני לא רואה את בנק הפועלים פתאום שובר את השוק ומציע עמלות בחצי מחיר מול בנק לאומי, כי מה עם הלקוחות של בנק הפועלים?
בדיוק. אז כמו שאתה אומר, הדבר הראשוני זה בוא נאפשר לאנשים לעבור בקלות, אבל אז אתה שואל את עצמך, לאן הם עוברים? כי אם כולם נותנים פחות או יותר את אותם מחירים ואת אותם תעריפים, אז מהי הסיבה לעבור? וכאן אתה מצפה שיהיה פה איזה גוף אחר, שחושב אחרת, שעובד אחרת, שיש לו מבנה עלויות אחר, ושהוא יוכל להציע באמת תעריפים הרבה יותר נמוכים. כרגע אין כזה בנמצא, אבל החל מאפריל 22 אמור לצאת לדרך הבנק הדיגיטלי, ואנחנו עדיין לא יודעים להגיד הרבה על מבנה העלויות שלו, כי הוא עכשיו בשלבי הקמה, אבל הוא לא עובד עם צבא של אלפי עובדים ועם מאות סניפים או עשרות סניפים.
ובעיקר לא עם מיליון לקוחות שהוא בית המסתורית.
ולא מיליון לקוחות.
בהכנסות בהם הוא לא רוצה לפגוע.
נכון. והוא יתחיל מאפס, והשאלה אם באמת יציע תעריפים יותר נמוכים. אבל יש פה עוד נקודה שהיא חשובה. תשמע, אני לפני הרבה שנים ניסיתי לעבור בנק, לא זוכר מה הייתה הסיבה, יכול להיות שעברתי כתובת מגורים או משהו כזה, וברגע שהודעתי שאני עוזב את הבנק שלי, פתאום הבנק שלי בא אליי עם כל מיני הצעות מפתות, אני אתן לך פטור מדמי ניהול, ואני אתן לך הטבה כזו והטבה אחרת, ומאוד הופתעתי, אבל דרך זה למדתי שאת המבצעים הבאמת אטרקטיביים שלהם, הבנקים, שמים מתחת, אתה יודע, מתחת למדפים שלהם, לא שמים על המדפים, הציבור לא רואה אותם, הם שומרים אותם ליום פקודה. מה זה יום פקודה? ברגע שלקוח רוצה לעזוב. כדי לשמר אותו, הם מוכנים לתת לו שטיח אדום ואת השמיים והארץ,
שמי, ואת הכוכבים עצר על פני הים. אני רוצה לגלות לך שזה נכון לכל דבר. אתה עובד הרבה שנים עם אותו גוף, הוא נוח לו, הוא ממשיך לשלוח לך את החשבון הרגיל, והכל נוח ויציב. ברגע שאתה קצת מזיז את הגוף, ואתה עושה סימנים שאתה עלול לעזוב אותם, אתה פתאום מקבל לדברים. נכון. זה נכון.
זה כאילו שפה חדשה נוצרה.
בדיוק, זה נכון לבנק, זה נכון לחברת ביטוח, זה נכון לכל שירות שתקבל אי פעם בכל דבר. אתה יודע מה? זה גם לפעמים נכון לחלק מהמינויים, חלק מהעיתונים בישראל, ואני אשלים את זה עם סמיילי.
כן, אז בהחלט העניין של לתת ללקוח את הכוח, לבוא ולהגיד, אני הולך, כמו אותו מוכר ארטיקים בים, ורק אז באמת כולם מתחילים להתעורר ולהציע לך הרצאות אחרות, ולכן גם ברפורמה הזו יש איזה פטנט כזה שאומר שאם אתה רוצה לעבור מבנק לבנק, זה באמת קורה תוך 7 ימים, אבל אחרי 6 ימים, בכל המאוחר, אתה יכול להתחרט, ולהגיד, בעצם אני לא עובר. עכשיו, מה יקרה באותם 6 ימים? אני מניח שהבנק שלך, אם אתה לקוח טוב ורוצה לשמור אותך, יבוא ובאמת יציע לך כל מיני הטבות והנחות ומבצעים כאלה ואחרים. עכשיו, אני רוצה להגיד פה שני דברים לגבי הסיכויים של הצלחת הרפורמה הזאת. הם תלויים בשני דברים. קודם כל, מניסיון העבר ראינו שכשמנסים לתת לקוחות כוח, הגופים שמשרתים אותו לא אוהבים את הכוח הזה, ולכן הם מנסים להרים קשיים בדרך. בנקים מיומנים מאוד בדבר הזה, הם יודעים להרים קשיים, לבקש טופס, תביא פה, תרוץ לשם וכו'.
איפוי כוח.
כן, איפוי כוח, תשלח לי את זה בפקס. כל הדברים האלה אמורים להוציא לך את החשק לעבור, ולכן פה מפקח על הבנקים צריך להיות מאוד מאוד במעקב צמוד אחר ההתנהגות של הבנקים, כדי לוודא שהם לא הורגים את זה ברכות או בקשיחות את הרפורמה הזו. זה גורם אחד. הגורם השני זה אנחנו. אם אנחנו לא נבוא ו... נבקש הצעות מבנקים אחרים, וננסה לנצל את הכוח הזה, אין שום סיבה שהבנק שלנו יבוא ויגיד, תשמע, בא לי לפנק אותך, בא לי לצ'פר אותך, אני פותר אותך מדמי ניהול לשנה הקרובה. זה לא יקרה. זה יקרה רק אם אתה תפעיל את הכוח שלך ואתה תרצה להשתמש בו. אם הלקוחות לא יהיו ערים לעניין הזה, יהיו אדישים, הרפורמה הזאת תמות מהר מאוד.
אתה יודע מה, אני אוהב את מה שאמרת, שאפשר להפוך את הסיפור הזה בתוך 6 ימים. זאת אומרת, כמעט מפתה, וצריך לחשוב על זה לעומק, אבל כמעט מפתה לקרוא פה לכל מדינת ישראל, לעשות פשוט את התרגיל הזה, ולראות מה יקרה.
נכון.
הרי להיפגע אי אפשר כנראה. זאת אומרת, זה לא שהתרגיל הזה בסופו של דבר יסתיים בעלויות יותר גבוהות. אבל אולי כדאי שכל אזרח במדינת ישראל, עם זה שהוא מכיר את הפקיד והפקידה כבר הרבה מאוד שנים, יעשה את התרגיל, יעבור לבנק אחר, יזכור שהוא יכול לחזור אם הוא רוצה, וגם תהלוך חזור, אז זה תרגיל מאוד מעניין.
כן, אגב, תרגיל מאוד מעניין, עם כוכבית קטנה. כדי לעשות את התרגיל הזה, אתה צריך קודם כל לפתוח חשבון בבנק.
כן, כמובן, כמובן.
מה שכן, אפשר לעשות את זה היום בצורה מקוונת, אתה יכול באונליין, אתה לא צריך בשביל זה ללכת לסניף ולמלא טפסים אינסופיים.
ואפשר להרגיש כמו טייקון, יש לי חשבונות בכמה בנקים, מה יש?
בדיוק, ודמי ניהול בכמה בנקים. שמע, המבחן של הדבר הזה יהיה בסופו של דבר, אם בעוד שנה או שנתיים, אנחנו נראה ירידה משמעותית בתעריפי העמלות והריביות, ולא בשאלה אם שיעור המעבר בין בנקים עלה מ-3% היום, נגיד, ל-10% בעוד שנה. אם שיעור המעבר עולה, אבל אנחנו לא רואים ירידה בתעריפים, זה אומר שמשהו פה השתבש ושצריך לתקן אותו בדרך.
כן, אנחנו זוכרים שהבנקים בסופו של דבר הם דואופול, שני בנקים מחזיקים פה 2/3 מהמערכת. העולם ההגבלים העסקיים ניסה במשך שנים להתמודד עם הבנקים, ועד היום עולה השאלה למה הוא לא עשה את זה בצורה יותר אגרסיבית ומשמעותית. אבל זה שיחה לפעם נוספת. שלום לאלק ז'בז'ינסקי.
שלום.
הכלכלן הראשי של בית השקעות מיטב דאש. אז תשמע, בזמן שאנחנו ישבנו בסוכה וחגגנו את החג, הבורסות בעולם קצת רעדו, אפילו יותר מקצת רעדו. ירידות די חריפות בוול סטריט ובחלק מהשווקים האחרים. אז בוא נתחיל מהדבר שאולי הכי מעניין את האנשים. מה זה הסיפור הזה של החברה הסינית שאולי כן לא פושטת רגל בתחום הנדלן? והאם זה הסיפור האמיתי? או שבעצם פשוט מחירי ניירות ערך הגיעו לרמות כאלה שלא צריך הרבה תירוצים בשביל איזשהו ירידה קטנה?
אז קודם כל מה שאמרת זה גם נכון, כשהשווקים הם כל כך גבוהים, אז כמובן שכולם מאוד מסתכלים ימינה ושמאלה שלא קורה, לא מגיע איזה ברבור שחור. אבל הסיפור הזה של החברה הסינית הוא אגב לא הסיפור היחיד בסין. בסין יש עוד סיפורים של היחלשות כלכלית בלי שום קשר לחברה הזאת, של התפרצות מחודשת של המגיפה, שסינים מטפלים בה ביד קשה ואז סוגרים הכל, וזה כמובן פוגע בכלכלה, וגם הרגולציה, סיפור הרגולציה שממשיך. אבל הסיפור של חברת בנייה השנייה בגודלה בסין, שמסתבר שיש לה חובות של קרוב ל-300 מיליארד דולר, שזה רק חובות מאזנים, ומדברים גם על חובות חוץ מאזנים בסכום לא קטן בכלל, זה כנראה קצה הקרחון של התחום הזה, תחום הנדלן בסין. מדברים על זה הרבה מאוד שנים, שזה תחום מנופח, שזה תחום שהוא, מה שנקרא, מזין את עצמו עם כספים ספקולטיביים, בונים בלי צורך אולי, לוקחים המון הלוואות, והפעם זה באמת קורה. אנחנו רואים חברה שמתחילה לשדר אותות מצוקה, מתקשה לשלם. כנראה שהממשל שם יצטרך להתערב בצורה כלשהי, ספק רב שהוא ייתן לאירוע הזה, מה שנקרא, להתגלגל לבד. האירוע הזה הוא אירוע מערכתי, מה שנקרא. אם זה ילך ויתפשט, זה יכול לתפוס הרבה חברות אחרות ולאיים ממש על הכלכלה הסינית.
כן, השאלה אם בעצם האיתות לשווקים, או שיש פה חברה עם בעיה מאוד מאוד קשה, עם חובות מאוד גדולים, ויכול להיות שהסיפור שלה מספר סיפור הרבה יותר רחב מהמקרה הפרטי שלה, אלא סיפור של שוק שלם שיש לו בעיות.
כן, סביר להניח שזה באמת המקרה. כמו שאמרתי, כבר שנים מדברים על כך שתחום הנדלן, תחום הבנייה בסין, זה תחום מאוד ממונף. ולראיה, כדי להבין למה עכשיו זה לא סיפור של חברה אחת, כשמסתכלים לדוגמה על מספר הורדות דירוג אשראי לחברות הסיניות שנעשו ברבעון שלישי, ש... הרבעון עוד לא נגמר. אנחנו רואים שכמות החברות שהדירוג שלהם ירד עלה לסי, אפילו פי 3 כמעט מאשר ברבעונים הקודמים, ואני מדבר על חברות דירוג האשראי הגדולות בעולם, S&P, Moody's, Fitch, כך שהבעיה היא כנראה לא רק בחברה הזאת, אלא בהרבה חברות, והבעיה הזאת היא רחבה הרבה יותר.
אבל אתה יודע, אף אחד לא באמת יודע איך עובדת השיטה הסינית, לפחות במערב, ומה הם יעשו, ובעצם איפה מתחילה החברה להיות פרטית לגמרי, כמו שאנחנו מכירים במדינות דמוקרטיות, ואיפה היא עדיין חצי ממשלתית בדרך כזו או אחרת. מה מונע מהסינים לעשות, כמו שהם עשו בעבר, סוג של הלאמה שקטה של הדבר הזה, להדפיס כסף ולעזרים להם לחסות חלק מהחובות ולהמשיך הלאה.
כן, זה באמת נכון שהסיפור הזה הוא לא כמו במערב. אני לדוגמה הסתכלתי על כותרות של העיתונות הסינית באנגלית, בכל העיתונים, ולא מצאתי אפילו תזכורת אחת על האירוע הזה למשהו מאוד מאוד כללי.
בדיוק, לא מדברים על זה, אז זה לא קיים.
כן, זה כאילו לא קיים, כן, וזה ממחיש לנו עד כמה סין זה סין, ולא ארצות הברית או מדינה אחרת. אבל למה לא באמת פשוט לסגור את זה עם איזושהי הזרמה? מכיוון שא', הסכום הוא באמת מאוד מאוד גדול. 300 מיליארד דולר, וכנראה שזה סכום, זה לא מסתיים בזה. שתיים, הסינים כבר הרבה מאוד שנים מבינים שהם באיזשהו מסלול כזה של הרעה מתמשכת במצב הפיננסי של החברות, במיוחד חברות הבנייה, והם כן מבינים שבסוף זה ייגמר במשבר גדול, ולכן מנסים לעצור את זה. איך לעצור את זה? פשוט לא להציל חברות, לא להציל כל חברה. אבל נראה שבמקרה הזה לא תהיה להם ברירה, אלא ממשל יתערב. לא בטוח שהוא יציל את החברה, אבל הוא כנראה יגרום לכך שהמשבר הזה עדיין יישאר מגודר ולא יתפשט על הרבה מאוד חברות.
טוב, מאחר והסיפור הסיני הוא באמת קצת חור שחור עבור כולנו, בוא נדבר על הסבר נוסף לכך שהשווקים קצת ככה תנודתיים, שזה האפשרות שבנקים מרכזיים, הבנק המרכזי האמריקאי, יתחילו מה שנקרא לצמצם את מדיניות ההרחבה הכמותית שהם נקטו בעקבות משבר הקורונה, ופה הולכות להיות התפתחויות שבעצם יקררו קצת השווקים?
כן, מחכים להודעה של הבנק המרכזי האמריקאי, בעיקר למרות שהשבוע יש לנו גם בנק המרכזי האנגלית והיה גם יפני, אבל כמובן שהפד הוא הסיפור המרכזי. הקונצנזוס בשווקים מדבר על כך שבהודעה של השבוע לא תהיה הודעה על צמצום רכישות, אלא שזה יידחה להודעה הבאה בנובמבר. אבל כשמסתכלים על הנתונים, אני חושב שהשווקים באמת צריכים להיות מאוד דרוכים. האינפלציה בארצות הברית היא מאוד גבוהה, ואגב, הנתון האחרון שהיה קצת נמוך מהתחזיות, הוא לא מבשר שהאינפלציה מתהפכת ומתחילה לרדת, כי ליבת האינפלציה המשיכה לעלות באותו קצב כמעט. ודבר נוסף שמאוד מאיים זה שהציפיות אינפלציה עולות, ציפיות של הצרכנים, ציפיות של העסקים, ומה שמבדיל בין סתם עליית מחירים שמתישהו נגמרת לבין אינפלציה מאיימת כזאת שאנחנו מכירים מלפני עשרות שנים, אלה באמת ציפיות האינפלציה. ואם ציפיות עולות, הפד לא יכול לדחות את הסיפור הזה של
צמצום. וההחלטה שלו היא עוד הערב אמורה בעצם להתקבל, וגם בדרך כלל בנוסף להחלטות שלו תמיד יש לו גם איזה הצהרת כוונות לגבי ההמשך.
כן, בדרך כלל יש גם תחזיות של נגידי הפד, למרות שהפד תמיד מדגיש שאלה תחזיות של כל אחד מהנגידים, זה לא שכולם יושבים ביחד ומחליטים על איזושהי תחזית, אבל די ברור לשווקים שאם יש מספר לא מעט של נגידים שמתחילים לצפות לעליית ריבית מוקדם מהצפוי, אז כנראה שיש, מה שנקרא, אין אשן בלי אש, כנראה שהדיונים מתחממים, כך שהשווקים מאוד מאוד דרוכים לקראת ההודעה הזאת.
שמע, דיברנו על צרות או בעיות בשוק הנדלן הסיני, אתה בדוח שלך לחדשות של השבוע האחרון נותן משהו שנראה כמו דברים חיוביים על שוק הדיור הישראלי. זאת אומרת, אם אתה מסתכל למספרים, אתה רואה שלקראת סוף השנה מפה והלאה, או בשנה הקרובה, צפוי גידול משמעותי בהתחלות בנייה וגם בגמר של בנייה שמתבצעת עכשיו. ואתה צופה אולי התקררות של חלק מהלחצים לעליית מחירים בשוק הדיור, אולי התמתנות של העלייה. אתה יודע, השאלה היא, מה זה אומר? שזה יעלה ב9% לעומת הקצב הנוכחי, שהוא מעל 10%, או שבאמת תהיה לנו ירידה ואפילו התייצבות של המחירים?
טוב, ירידה זה אופטימי מדי כמובן. לכל יותר ניתן לצפות שהעליית מחירים תהיה יותר מתונה ולא 8% בשנה, כמו שזה קורה עכשיו. אבל באמת יש כמה דברים שיכול להיות שיכולים לקרר טיפה את השוק. אחד, כשהמחירים עולים, קבלנים מתחילים לבנות יותר. יש הרבה תירוצים, אבל כשהמחירים עולים, הקבלנים בונים יותר. שתיים, גמר בנייה צריך להתגבר, כי כנראה שיתעכבו מלא דירות בתהליכי הבנייה בזמן הקורונה. וגם אנחנו רואים שהממשלה לאט לאט ככה מניעה כל מיני מהלכים כדי לקרר את שוק הדיור. יכול להיות שאגב מאוד סביר שתהיה עלת מס על המשקיעים, ויכול להיות שבנק ישראל ינסה לשפוק קצת מים קרים על שוק המשכנתאות שבאמת רותח שם. כך ששילוב של כלל הדברים צפוי באמת קצת להקטין קצב העלייה, אבל ירידת מחירים לא נראה לי שבשלב
הזה. וזה יקרה בעצם רק אחרי שהתקציב יעבור, כי עד אז אני חושב שמשרד האוצר, שר האוצר, ייזהר מאוד מלנקוט בצעדי מיסוי, בטח אחרי התחייבות שלו שהוא לא יעלה שום מיסים, הוא לא צריך עוד מוקשים או איזה מאמורות בדרך לאישור התקציב.
כן, אבל זה לא עוד הרבה זמן, אנחנו עוד חודש וחצי אמורים לקבל תקציב מאושר, או לא לקבל תקציב מאושר, אז זה סיפור כמובן אחר, אבל זה באמת לא עוד הרבה זמן.
כן, יפה, בסדר גמור, אנחנו נשחרר אותך לעיסוקיך. אלכס ז'בז'ינסקי, תודה רבה.
חג שמח.
תודה רבה וחג שמח.
שלום לנתנאל שלומוביץ.
שלום, שלום.
פרשן ארץ לענייני ארצות הברית ומרצה לתקשורת באוניברסיטת חיפה. תשמע, אנחנו רגילים מעבר שארצות הברית תמיד מנסה ליצור קואליציות, בעיקר למאבקים מיליטריסטיים ברחבי העולם. ג'ו ביידן מציג משהו אחר, מנסה לייצר פה עכשיו קואליציה כדי להיאבק בקורונה, במשבר האקלים. למעשה אפילו עושים את זה גם בנושא של מיסוי. רוצים, ארצות הברית רוצה להיות זו שתוביל את ה... את שיתוף הפעולה כדי לבוא המינימום של מס חברות. הוא מבין שמה? שכל דבר שאמריקה הגדולה תעשה לבדה לא יצלח?
אני חושב שהוא מבין את גודל האיום של סין. זאת אומרת, זה סיפור שהוא גם כלכלי והוא גם פוליטי, גיאופוליטי. סין, כפי שהקורונה הזכירה לנו, ידע בכל, והרבה מדינות תלויות, בהרבה בעלות ברית של ארצות הברית תלויות בה, וסין בעלייה, ואני חושב שזה בעצם משהו מזהה. וכל האיומים האלה ביחד, הוא מנסה לקרוך אותם ביחד קצת כמו ניו דיל. ובשביל זה היום הוא צריך את העולם. זאת אומרת, הוא לא יכול לעשות ניו דיל אמריקאי לגמרי, הוא צריך...
אז אבל זה העולם בלי סין או העולם עם סין? אם המאבק הוא נגד סין כגוש, אז בעצם זו קריאה לאירופה ואני לא יודע מי, תקרא לזה רוסיה, הודו, להצטרף אליו? מה בעצם עומד מאחורי הסיפור?
אם אנחנו חוזרים לקורונה, אז זה מאוד הדגים לנו את שרשרת הייצור הסיני, ועד כמה היא מעורבת בכל דבר שאנחנו צורכים, קונים, מוכרים. זה כולל אנרגיה ירוקה, זה כולל חיסונים, זה כולל כל דבר בעצם. ולכן אנחנו גם רואים את ההתנגדות של חלק מבעלות הברית באירופה, שהם תלויים בכלכלה הסינית. הוא צריך ליצור איזושהי תחרות בתחומים האלה, כי סין כבר לקחה את ההובלה, בעיקר בנושאים ירוקים.
כן, אגב, הוא עושה את זה על סמך פשוט גישה שונה מזו של דונלד טראמפ, או הבנה שהגישה של טראמפ, שבעיקר הקנית את כל העולם, והחליט שארצות הברית עוזבת את כל מיני גופים בינלאומיים, ולא רוצה לממן שום דבר שהוא לא קשור לארצות הברית, הוא חושב שהחזרה של אמריקה לעמדה של מנהיגה עולמית עוברת דרך הובלת שיתופי הפעולה בתחומים האלה?
כן ולא. הוא מסכים עם טראמפ, ולמעשה הם שניהם הניסים הראשונים.
שניהם הרי נחרדו מהעוצמה של סין באותה מידה.
בדיוק. אני חושב שאפשר לומר גם שאובמה נחרד מעוצמה של סין, אבל אני חושב שהניסים הקודמים, החל מניקסון בעצם, אמרו, אוקיי, יש פה מדינה עולה, ואנחנו רוצים לגייס אותה, והם האמינו באמת אמונה, כאילו השוק החופשי יגרום להם להיות דמוקרטיים ולהיות הומניטריים וכל הדברים היפים האלה. וטראמפ וביידן מסמנים את המפנה שאומר, אוקיי, זה לא עובד, השוק החופשי לא יהפוך את סין לדמוקרטית, ולכן צריך לפעול באיזשהו מקום נגדה. אז טראמפ נקט את הגישה הבדלנית שלו, בעוד שביידן, כמו שאנחנו רואים, בונה קואליציה.
אני לא רואה התלהבות עולמית סביב הקריאה הזו, זאת אומרת, יש קריאה ואוקיי.
אין ספק שיש משהו מאוד אופטימי, אולי אפילו קצת פשטני בכל הקריאה הזאת לקואליציה, אבל אני חושב שהוא כן מנסה להגדיר איזשהו גבול רעיוני לפחות לעולם, שמנסה לסמן את סין בתור איום. היא לא רק ספקית של סחורה זולה, וכולנו יכולים לקנות תוצרת זולה ממנה וליהנות מזה, יש לזה איזשהו מחיר, והמחיר הזה עוד יבוא אלינו.
כן, אגב, זה מה שהוא אומר, אנחנו נתחרה ונוביל באמצעות הערכים שלנו, הכוח שלנו, בעלות הברית, ואנשים שיעבדו לצידנו, זה בעצם מין רמיזה כזאת, שהערכים שלנו הם לא ערכים של סין, לא במושגים של דמוקרטיה, לא במושגים של זיהום אוויר, לא במושגים של זכויות עובדים, לא במושגים של זכויות קניין. כלומר, אנחנו רוצים לקבוע כללים כאלה שיציגו את סין במערומיה, באופן שבו היא מתייחסת, לאותם ערכים, נקרא להם גלובליים, מתקדמים, ליברליים ונאורים יותר.
בפירוש, הוא אומר את זה בנאומים רבים, כן? הוא מזהה בדמוקרטיה מכנה משותף מרכזי לכל המדינות האלה, והוא חושב שכל הדמוקרטיות ידאגו אחת לשנייה, אז הם יוכלו לנצח. כי הוא גם מזהה באיזשהו מקום חולשה מול המשטרים האוטוקרטיים. ראינו את זה בזמן הקורונה. סין יכולה בקלות רבה להתמודד עם נגיף הקורונה, כי היא, אתה יודע, היא מזיזה בני אדם.
סביר ואף אחד לא זז.
כן, זהו, בדיוק. כולם נשארים בבית אם יש הוראה.
תוקעים את הדלתות עם מסמרים ואף אחד לא יוצא מהבית. כן.
בדיוק, אז ביידן יודע שאצל הדיקטטורות הרכבות יוצאות יותר בזמן, ולכן הוא אומר, אוקיי, בואו נאחד כוחות, תזהו את האיום, תפנימו אותו, וככה נדאג לעתיד, כי הוא באמת גם מסמן את האקלים.
כן, אבל מצד אחד הוא אומר, ואולי הוא מתכוון לזה, ומצד שני הוא גם כן לעתים קרובות פועל בצורה, אתה יודע, מקומית באינטרסים האמריקאים. למשל הסיפור של הצוללות עם אוסטרליה שהם גנבו מהצרפתים, והצרפתים מתפוצצים מכעס ובצדק.
ברור, פוליטיקאי. מה זאת אומרת? יש לך ברגע זה ממש אימות פנים דמוקרטי סביב המאגרים שמגיעים מגבול מקסיקו. ויש לך עכשיו משבר חדש שקורה שם בגלל איזה גל הגירה כזה מהאיטי.
כן, לא נעים שם באיטי.
בפירוש. עכשיו, זו הבטחת בחירות שלו ושל הדמוקרטים, של דמוקרטים רבים, כן? רפורמת הגירה הרצינית ולאפשר לכל האנשים האלה להיכנס. אבל הוא כנראה קורא סקרים אחרים, ומזהה שהרוב האמריקאים דווקא לא רוצים את כל המאגרים האלה, והוא נוקט מדיניות אחרת פתאום.
כן, אגב, השינוי הטון באמת של ביידן לעומת טראמפ, איך הוא נתפס בקרב, נקרא לזה מדינות מערביות, או מדינות באסיה, מדינות דמוקרטיות באסיה, כי הם אהבו יותר אולי את הפורמט הקודם של טראמפ, שהבדלן כזה, שעושה רק מה שטוב לאמריקה, ומאפשר גם להם לעשות מה שטוב להם, חוששים אולי מזה שארצות הברית רוצה לחזור לעמדת המובילות הזאת שהיא קצת איבדה?
אני חושב שהם כולם, אפילו בוריס ג'ונסון, שמחים לראות את ביידן ולא את טראמפ, כי הוא לכל הפחות כי הוא צפוי, כן? אם הוא פוליטיקאי, אז אתה יודע מה הוא רוצה, אתה יודע מה האינטרסים שלו, אבל מצד שני, הם חוששים גם מהתנודה הזאת שהאמריקאים עוברים. תחשבו איזה נשיאים ראינו ב-20 שנים האחרונות. זאת אומרת, איך אתה יכול לחתום על הסכם פריז, ואז לדעת שעוד 4 שנים הוא יישאר איתנו? זאת אומרת, כשאתה מדבר על תוכניות ארוכות טווח, אתה מדבר על שינויים מבניים לכלכלה, לתשתיות ואנרגיה, אז איך אתה יכול לבנות על תוכנית של 20 שנה עם הבחורים האמריקאים?
לא, אני רוצה דווקא לגשת לעניין הזה מנקודת מבט ישראלית. הרי ישראל פיתחה בעשור האחרון את היחסים הכלכליים שלה עם סין, וגם ניסתה לפתח איתם איזשהו מערכות יחסים ולייצר מנופי לחץ על איראן, ומתישהו היא מצאת עצמה ככה בין הפטיש לסדן, כשאמריקה אומרת, חבר'ה, אנחנו אלה שמזרימים לכם פה יותר מ$3 מיליארד בשנה סיוע ביטחוני, אז אתם לא תעשו עם סין כל מה שאתם רוצים. והשאלה היא, אם רוב המדינות בעולם נמצאות בדילמה הזאת, האם אנחנו בצד של ארצות הברית או בצד של סין, או כמו ישראל, שמנסה איכשהו ללכת בין הטיפות ולנסות ליהנות מכל העולמות.
אני חושב שיש ויש, כן? אנחנו רואים את הבעיה הזאת, נגיד, יותר בגרמניה, איפה שהם קצת יותר תלויים בסין, ולכן הם גם מביאים עמדה קצת יותר מסויגת, וגם יש להם כוח שהם יכולים לעמוד מול ארצות הברית ולהגיד לה, אוקיי, אנחנו לא הולכים איתך עד הסוף בנושא הזה. אז אנחנו נצטרך לראות איך זה מתפתח בשנים הקרובות, וחשוב מכך, נצטרך לראות האם זה בכלל מדיניות ארוכת טווח אמריקאית תשרוד את ביידן, כי הרי אנחנו מדברים פה על, כמו המאבק בשינוי האקלים, זה מאבק של עשורים אם לא מאות שנים, כן? זה דיון.
אז בוא שנייה, אני רוצה לעזור בך בשביל לנתח את ביידן האיש. הוא התמודד לפני שנה בתור מועמד הדמוקרטי הכי מרכז ימינה, אפשר לקרוא לזה. זאת אומרת, הוא ניצח כי הוא היה לא ברני סנדרס, והוא היה לא אליזבת וורן, השמאלנים, באמת אנשים שרוצים לעשות מהפכה אדומה במרכאות בארצות הברית. המועמד של הכסף הגדול בסופו של דבר, ממה שהיה בצד הדמוקרטי. ופתאום הוא נראה שהוא עשה סוויץ' לכיוון אותו קצה שמאלני ליברלי מאוד של המפלגה הדמוקרטית. אז הוא שוכנע שזה מה שצריך לעשות, או שבעצם הוא היה מלכתחילה שם, אבל הוא שיחק אותה מועמד של אמצע הדרך, כי זאת טקטיקה שהוא חשב שהוא יכול דרכה לנצח.
אני לא יודע מה הוא בדיוק תכנן, האם זה היה מכוון, לא מכוון. אני יודע שהאנשים שלו נוהגים להזכיר שבין מאות מסמכים שקמפיין מנפק, אז כל התוכניות שלו היו שם. זאת אומרת, הכל היה שם, הכל היה באתר שלו, עיתונאים לא הסתכלו עליהם יותר מדי, וגם זה היה בין הרבה נושאים אחרים, כשבעיקר הדיון, אם אנחנו זוכרים את הקמפיין, זה היה בכלל, אנחנו כעיתונאים, שמי שמסקרים אותו, הדיון היה כל הזמן על איך שאין לו בכלל סיכוי, על איך שהוא עומד להפסיד, זה לפחות הפריימריז. עכשיו, החלק הבאמת מעניין היה שגם בקמפיין עצמו, הוא שבר קצת שמאלה אחרי הפריימריז. זאת אומרת, זו הייתה הסנונית הראשונה שבאה לבשר כנראה על מה שעומד לבוא, זה שבניגוד לכל מועמד אחר שאחרי הפריימריז בדרך כלל שובר למרכז, אז בהקשר שלו היית מצפה שהוא ישבור ימינה, אז כן, הוא רץ בתור המועמד עם הכסף הגדול, והוא רץ בתור המועמד של הקונצנזוס המרכז-שמאל הדמוקרטי, אבל היו לו הרבה מאוד רעיונות גדולים, שבדרך כלל אנחנו פשוט לא חושבים שאנשים ינסו לממש. זאת אומרת, תוכנית של טריליונים, כולנו מקשיבים לפוליטיקאים שרצים לבחירות, ואומרים, אוקיי, זה, הוא לא באמת כן. יעשה את זה. אז הפעם, הוא עשה את זה.
כן, אגב, יכול להיות שזה קשור באמת לאלמנט של הגיל. הוא לא רואה יותר מקדנציה אחת, כנראה, אנחנו לא בטוחים בזה. הוא אומר, בקדנציה הראשונה שלי, ואולי גם האחרונה שלי, אני אעשה כל מה שאני יכול, היא תהיה מאוד משמעותית, אני לא מתכוון לבזבז פה אף יום, אבל יכול להיות שגם בהקשר למה שדיברנו קודם, זה טוב לצורכי פנים ולעשות את מה שאתה רוצה כדי לקדם, אולי זה פחות טוב שאתה רוצה להשיג שיתופי פעולה בינלאומיים, קוראים, אנחנו נעבוד איתו, אבל בעוד 3 שנים יש שם מישהו אחר, ולך תדע, זה יהיה מישהו מהסוג של טראמפ, אז בשביל מה לשתף פעולה? כי זה כהונה קצרה מדי.
יש לו כמה בעיות פה, כן? אחת זה באמת שהוא ירוץ בפעם הבאה, הוא יהיה בן 82, אם הוא ירוץ. וכולם יודעים את זה, במפלגה שלו, מחוץ למפלגה שלו, אז יש לזה חסרונות, כן? באמת יש לו בעיה כלפי חוץ בעולם, לשכנע אנשים להיכנס לתוכניות ארוכות טווח. ויש לו גם בעיות, אני מניח, בתוך המפלגה, עם כל מיני אנשים צעירים יותר שאולי רואים את מקומם בבית הלבן ב-2025. מצד שני, יש לזה גם כמה יתרונות. הוא מתנהל כל התקופה הזאת כמו מישהו שאין לו מה להפסיד.
נכון.
זאת אומרת, זה מרתק לראות. בוא נחזור רגע לבן אדם. מדובר באדם מבוגר שזוכר את רצח קנדי, שלמעשה היה סטודנט להיסטוריה בזמן שהוא ראה את ההיסטוריה הזאת קורית, והוא מעריץ של רוזוולט, שזה הציור הכי גדול כרגע בחדר הסגלגל, והוא מרגיש שאין לו מה להפסיד, ויש לו כבר 50 שנה שבו הוא ראה הרבה מאוד נשיאים עושים הרבה מאוד דברים. והנה הוא קיבל את ההזדמנות, וזה מה שהוא עושה.
אין לנו סיבה אפריורי להאמין שהוא לא מתכוון לדברים שהוא אומר.
להפך. אין לו שום אינטרס נכון. פוליטי לומר את רוב הדברים שהוא אומר. זאת אומרת, הוא יוצא בהצהרות והכרזות. איזה מין נשיא אומר, אוקיי, אני עכשיו מבטיח לכם תוכנית ענקית, עצומה וגדולה בשווי טריליוני דולרים, ואז גם לא מתכוון לקיים אותה, זה באמת מוזר.
אתה עושה לי חשק שיהיה פה בישראל גם כן הגבלת כהונה 4 שנים, ואז נקבל אולי כנראה את הראשי הממשלה הכי אפקטיביים. אי פעם.
למה? יש לך את נפתלי בנט, שגם לא אין מה להפסיד, כי אין לו שום בייס, הוא לא צריך לדבר עם הבוחרים שלו, כי אין לו בוחרים.
הוא רוצה להישאר פה בזירה.
לא, בסדר, אבל הסיבה היא אחרת. אתה יודע, מישהו שרוצה להשאיר משהו, למרות ש...
בוא נתחיל מזה שיהיה חוק להגבלה של שתי כהונות בישראל. אחרי זה נעבור לכהונה אחת.
נשיאים בכהונה שנייה הרבה פעמים גם מתנהלים ככה.
הברווז הצולע, כן.
בדיוק. אז הבן אדם הזה מעין נכנס ברווז צולע, ואולי אנחנו צריכים איזשהו חוק ברווזים צולעים, כן?
כן.
יפה. נתנאל שלומוביץ, תודה רבה לך.
תודה לכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע המקוטע הזה. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי, תודה.
אנחנו נהיה פה כמובן בשבוע הבא. תודה רבה ליונתן מניוביץ שעורך אותנו. שיהיה חג שני שמח, בסוף שבוע שמח, ושיהיה נעים ונחמד. להתראות.
להתראות.